הפרק השני בפסוק י', וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. פסקה ראשונה. פסקה שנייה, לא מנעתי ליבי מכל שמחה. פסקה שלישית, כי ליבי שמח מכל עמלי. פסקה רביעית, וזה היה חלקי מכל עמלי. וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. פסקה ראשונה. עצלתי. עצלתי לשון עולם האצילות, אצילות. כל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם, עצלתי זה לשון של אצילות. מה זה אצילות? אצילות זה מלשון אצלו וסמוך. הדבר סמוך אליי, קרוב אליי, מחובר איתי. אז מה זה ששלמה אומר, וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם? אני לא עיכבתי ולא התקרבתי לעצמי וברחתי מהדבר שאותו העיניים שלי רוצות להזין את עצמם. במילים פשוטות, מה שרציתי לראות לא מנעתי את עצמי. זה הפסקה הראשונה. עכשיו, שמה שלמה אומר את זה? כיוון ששלמה רוצה להגיע בסוף למסקנה שהכל אבל וריאות רוח, אז הוא חייב לשכנע אותך שהוא בן אדם שבדק את הנושא. אם יבוא איזה אדם שלא ראה עולם, כמו שאומרים, ולא חווה, ולא נסע, ולא נהנה, ולא זה, ויבוא ויגיד לך, תשמע, העולם לא שווה, לא שווה. אז אתה, מה אתה ראית? מה אתה יודע? מה אתה חווית? אז שלמה צריך לשכנע אותנו שהוא אדם שחווה. אז הוא אומר, תשמע, אתם ראיתם דברים בחיים שלכם? היו דברים, איך ילד קטן כשהוא רואה משהו בחלון הראווה והוא דורש מההורים שלו שיקנו לו את הדבר. אבל אני רוצה, אז איך הם אומרים? תישאר ברצון. שלמה אומר, אני לא השארתי את הרצון שלי בתישאר ברצון. אני ביצעתי את הרצון שלי והוצאתי אותו מן הכוח אל הפועל למעשה. מה שהעיניים שלי ראו? בבקשה. זה בפשט, עוד מעט נראה קצת יותר עומק. אז כשאני אומר לך בסוף שהכל אבל ובועות רוח, אתה יכול לסמוך עליי. זה היה המטרה שבשבילה הוא אמר את מה שהוא אמר. עכשיו, יש עומק מסוים בביטוי, יש לנו, עכשיו אני מקשר את הפסקה הראשונה עם הפסקה השנייה, יש לנו ארבעה פסקאות בפסוק הזה. וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם פסקה ראשונה, לא מנעתי ליבי מכל שמחה. יש הבדל משמעותי מאוד בין, איך שהחסידות מסבירה, בין ההבדל שבין ראייה לבין שמיעה. זה קשור קצת לחודשים שאנחנו יצאנו ונכנסנו. חודש תמוז שייך לחוש הראייה, קליטה של פרטים. סתם ככה זה בא לידי ביטוי גם באנשים שנולדו בחודש הזה. יש להם זיכרון יוצא מן הכלל. חודש תמוז. אב זה השמיני. עכשיו, שמיעה זה החודש השמיני. שמיעה זה החודש השמיני. זאת אומרת, יש לנו ראובן ויש לנו שמעון, זה שתי שבטים. ראובן נולד בחודש תמוז. ראייה. זה הראייה שעליה אנחנו מדברים עכשיו. אדם שרואה ובסקירה אחת קולט, קולט עוד מעט אני אסביר את המושג ראייה קצת יותר בעומק, אבל קודם כל בפשט, קליטת הפרטים כולם בבת אחת, בשנייה, כמו שאומרים, זה כוח הראייה. שמיעה זה כוח ההבנה, היא לא קולטת את כל הפרטים בבת אחת, אבל היא מסוגלת בהחלט להבין אותם, לנתח אותם, להעמיק בהם. עכשיו, הראייה קשורה עם הזיכרון יותר, הראייה קשורה יותר עם הזיכרון, זאת אומרת, התפיסה. עכשיו, אבל בראייה יש איזושהי חולשה, לעומת זה חודשים שמשלימים אחד את השני, בראייה אתה יכול לראות דברים שאתה לא מבין אותם בכלל. אם אני אראה לכם, לא יודע, דרכבת סוסי אס שאף פעם באוויר, אז אתם תראו אותה ותתפסו ותוכל לספר גם מה ראיתם, אבל אתם מבינים איך זה קרה? לא. הראייה מסוגלת לקלוט ולקלוט טוב גם דברים שהיא לא מבינה, זה מאפיין אנשים שזוכרים, שהם לפעמים מבלבלים אותך, שהם הבינו את העניין, שהם יכולים להגיד לך את כל מה שכתוב כאן בטקסט, נדמה לך שהם הבינו, הם לא הבינו. הבנה זה משהו טיפ-טיפה יותר עמוק. היו אומרים בחיידר, כמו שאומרים, היו אומרים שעד שהילד לא מתחיל ללמוד גמרא, אתה לא יודע איפה הוא אוחז מבחינה שכלית באמת. יש הרבה ילדים שהם יודעים לשיר יפה, והם, איך אומרים, ילדי פלא, וכשהם גודלים, הלך הפלא ונשאר הילד. זאת אומרת, לפעמים אתה לא מזהה את המוכין, את התפיסה של הבן אדם, עד שאתה לא מגיע לעולם ההבנה הפנימי שלו. כששלמה מדבר, כל מה ששאלו עיניי, לא עצלתי מהם, הוא רוצה לבטאות שגם דברים שאי אפשר להבין אותם, גם דברים שאי אפשר להפנים אותם מבחינת תודעה פנימית, אני התייחסתי אליהם ואני קלטתי אותם באותה קליטה אפשרית. יש, אם אני אבוא לבן אדם של שמיעה ואני אתחיל להגיד לו דברים לא מובנים, ולמשל, יכול להיות בן אדם שהוא ראש גאון, אבל הוא יישב על הספסל, ובספסל שמאחוריו יישבו אנשים וידברו בשפה זרה שהוא לא מבין. זה כאילו עבר לו ליד האוזן, זה לא מדבר אליו בכלל. אילו, אם הוא בן אדם של זיכרון, אני מדבר על זיכרון עוצמתי, הוא יהיה אולי מסוגל לחזור מילה מילה מה שהם אמרו, בלי להבין מה שהם אמרו. זה יהיה ההבדל. אז שלמה אומר על עצמו שהיו לו מקבילות של שתי הבחינות הללו, מה שאנחנו מדברנו היום, חודש תמוז וחודש אב. היה לי גם את הראייה, כלומר, גם את העיניים שקולטות דבר שהן לא מבינות, ויכלתי למכור את מה שאני לא מבין. זה יכולת. שוב, אני חוזר לחיידר. לפעמים, גם כשלומדים גמרא, הילד יכול לעבוד על המלמד שלו תקופה. הוא זוכר גם את הטקסט, גם את המילים בארמית, וגם את התרגום שלהם, וגם את ההסברים על התרגום. שאלה, תשובה, שאלה, תשובה. בקיצור, כל הדו-שיח התלמודי הוא זוכר, והוא לא הבין אף מילה. ואפשר לגלות את זה רק בשלבים יותר מאוחרים, אבל זה באמת מדהים. היכולת הזאת היא יכולת מדהימה. איך הבן אדם מסוגל להכניס לתוכו דבר שהוא לא מבין, ואפילו למכור אותו. עכשיו, שלמה היה לו את הבחינה הזאת, וכאן הוא קופץ שלא רק זה היה לי, אלא היה לי גם את הצד ההבנתי, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה. זה קשור למה שאנחנו דיברנו בספירת הבינה, בקורס, העניין של ספירת הבינה שהיא קשורה עם שמחה, הם הבנים שמחה. העניין של שמחה זה רק אשר אתה מבין את הדבר על בוריו. זאת אומרת, גם אם אנחנו נמצא בן אדם שזוכר את הכל ושולף וכולו, שמחה פנימית במה שהוא עושה לא יכולה להיות לו. שמחה תמיד קיימת כאשר האדם מבין דבר על בוריו בצורה מוחלטת. הבנת, אתה שמח. לא הבנת, אז אתה אולי אתה מוכשר, אולי אתה מוצלח, אבל זה לא בדיוק ממלא אותך בשמחה. אז אם שלמה אומר לו, מנעתי את ליבי מכל שמחה, הוא מדבר על הבחינה של חודש אב, על הבחינה של כוח השמיעה, כוח ההבנה. כלומר, ששתי המעלות הללו היו לי. שוב, אני אומר בצורה ברורה שזה שתי מעלות. זה לא שיש רק שמיעה היא החשובה או רק ראייה החשובה, זה וזה משלימים זה את זה, שניהם בחינות חשובות בנפש או בהבנה, שניהם יש להם עניין גדול. עכשיו אנחנו רוצים, אחרי השלב הראשוני, ההבנתי של שתי הפסקאות הראשונות, אני רוצה טיפ-טיפה להעמיק לפי מאמר חז"ל שהגמרא אומרת מסכת סוטה. יש לנו שמה יחס שמתייחסים לשמשון הגיבור. שמשון, הסיפור שלו, איך אומרים, נמצא בראש טוב. לא רק איך שהוא קורא את האריה, ולא רק, אלא בכלל סיפור החיים שלו. הוא מתחיל כנער, מה שנקרא, ילד טוב ירושלים, ובאיזשהו שלב הוא קצת גורם להורים שלו עוגמת נפש, הוא שם את העיניים שלו על איזושהי אישה שלא בדיוק עמדה בקריטריונים ברמה המשפחתית שלו והמוסרית, היא הייתה מבת פלישתים. לא יהודיה, אם הוא גייר אותה או לא גייר אותה, זה כבר נושא בפני עצמו. והוא אומר, הוא משתמש בביטוי, כי היא ישרה בעיניי. זה הביטוי של חז"ל. כי היא ישרה בעיניי. וחז"ל מבקרים את הביטוי הזה. זה לא רק ביטוי, זה תנועת נפש. הם אומרים, שמשון הלך אחרי עיניו, ולכן פלישתים נקראו את עיניו. זאת אומרת, היה לו איזשהו רמה מסוימת של חטא, בזה שהוא הלך אחרי מה שהעיניים שלו אומרות. עכשיו אני רוצה להדגיש, שמשון היה צדיק, הוא היה שופט את ישראל, הוא היה הרבה מעבר למה שנראה ברחוב שהוא היה מבחינה רוחנית. היה פה חטא עדין, והחטא העדין, הוא הלך אחרי עיניו. לכאורה, הקדוש ברוך הוא זה שדחף אותו לעשות את כל העניין, והגמרא בעצמה מסכימה עם זה, שזה היה דחיפה של הקדוש ברוך הוא. נכון, הקדוש ברוך הוא דחף, אבל זה שאתה הלכת, לא הלכת בגלל שהשם דחף, אלא בגלל שהעיניים שלך אמרו לך. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו צריכים להבין איך שעובד ההשגחה הרוחנית של הקדוש ברוך הוא בעולם. עם ישראל מבקש מלך. המצווה של למנות מלך, זה מצווה שכתובה בתורה, זה מצווה למנות מלך. יש מצווה כזאת. סום תשים עליך מלך. מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תשים עליך איש נוכרי, אשר לא אחיך הוא. כלומר, התורה בעצמה מצווה לשים מלך. ואף על פי כן, כאשר עם ישראל ניגש לשמואל הנביא, שזו הייתה תקופה טרום מלך, היה רק שופטים ונביאים, טרום מלך, והם אומרים, אנחנו רוצים מלך, ככל הגויים אנחנו רוצים מלך, אז הקדוש ברוך הוא, כמו שאומרים, מבכה לשמואל ואומר, הם מעשו בי, כשהם רוצים את המלך הם מועשים בי. כולם שואלים, לא מבינים, אתה בתורה שלך כותב לעשות מלך, למה אתה בא בטענה לעם כשהם בסך הכל מממשים את הרצון שלך? אז התשובה זו אותה תשובה שעונים ביחס לשמשון. אתם מבקשים מלך כי אתם רוצים מלך, לא בגלל שאתם רוצים לקיים את הצו שלי בתורה. ועל זה, על זה אני בוכה. זאת אומרת, על זה אני מקפיד. על התנועה הזאת שאתה מצאת לנכון להגיע לאיזושהי מסקנה. עכשיו, מה אנחנו לומדים מזה? לכאורה, אנחנו, למשל, אם יש לנו רצון מסוים שהילדים שלנו יבצעו, והם מבצעים את אותו רצון מעצמם, לא בגלל שאנחנו אמרנו להם. מה זה משנה? העיקר שהם עושים, מה זה משנה? אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. למה? מכיוון שאצל הקדוש ברוך הוא המטרה היא לא מטרה. כשהוא אומר למשל, תעשה מלך, או כשהוא אומר תניח תפילין, או כשהוא אומר תשמור שבת, זה לא בגלל שהוא צריך את השבת או את התפילין, ודיברנו על זה בעבר. אנחנו, כשאנחנו רוצים למשל שהילדים יתנהגו, ילכו בדרך הישר, והם הולכים בדרך הישר, לא בגלל שאנחנו אמרנו להם, אלא מסיבות שלהם, מסיבות קרייריסטיות שלהם. אין לנו מקום להיעלב, משום שהמטרה היא העיקר. ואם הם מממשים את המטרה, מה זה משנה מאיזה סיבה הם הגיעו אליה? אבל אצל אלוקים זה בוודאי לא ככה. הוא לא צריך שאתה תעשה את הדבר, הוא צריך שתשמע לו. אז אם יש לך את התשמע לו, ואין לך את האלמנט שעשית את זה בגלל שהוא ציווה, חסר הכל. זה סתם, זה יסוד ביהדות שהוא יסוד חשוב. זה יסוד שהוא נכון גם ביחס למשל לעניין שנקרא שבע מצוות בני נוח. גם לגויים יש מצוות שהם צריכים לקיים, כמו לא תרצח ולא תגנוב אשת איש ועוד כל מיני, יש להם מצוות שהם צריכים לקיים. אם ישנו גוי ששומר את השבע מצוות האלה מפני שהוא גוי הומני והוא עושה את הדברים בטבעיות, הוא לא קיים אותם. לכן יש מצווה עלינו לפרסם את השבע מצוות האלה אצל הגויים ולומר להם, תקיימו אותם בגלל שאלוקים אמר לקיים אותם. ברגע שאתה מקיים אותם עם כוונה בגלל שאלוקים אמר לקיים אותם, קיימת את המצווה. ברגע שאתה מקיים אותם בגלל שאתה איש ישר, כי אתה איש אגון, אתה איש שמחונך עם מידות, זה אתה. זה לא האלוקים, זה לא המצווה שלו. זה נקודה חשובה. עכשיו, אצל שמשון, העסק הזה של ההליכה אחרי העיניים, שעליו אנחנו מדברים עכשיו שהוא לכאורה שלילי, הוא נגמר בחירה. זאת אומרת, הוא, כמו שמסיים את התורה, התנ"ך, שנקרו את עיניו, כאילו זה חתימה של חוסר ניצחון במלחמה. במלחמה הרוחנית הפנימית שהוא היה אמור להוביל, אתה לא הצלחת, כאילו. ואילו פה, בפסוק שלנו, הפסוק בא לבטות, וכל אשר שאלו עיניי לא הצלתי מהם, כלומר, כאילו בפשט, אני הלכתי אחרי עיניי, זה בפשט, שמשון הלך אחרי עיניי ולא הצליח, אני הלכתי אחרי עיניי והצלחתי, ויצאתי שמח. זאת אומרת, לא נקרו את העיניים שלי, הוא בא לבטות, שאני זה שיכול לומר, עד הסוף, שניסיתי כל דרך אפשרית של הנאה, של שמחה, של אפשרות, של זה, וזה, כמו שאומרים, הלך לי הקלף. אם לשמשון זה לא הלך, לי זה כן הלך. אז אתה יכול לסמוך על היישוב, הוא חוזר לפרשנות הקודמת, אתה יכול לסמוך על מה שאני אומר, כי אני הצלחתי בהליכה אחרי עיניי. זה ברובד הפשט. ברובד העמוק יותר, שיש לו שייכות אלינו, זה בכלל לא כך. שמשון הלך אחרי העיניים שלו, זה הפירוש הוא שהיו עיניים, והמוח והשכל והמידות והלב, הכל הלך אחרי העיניים. שלמה לא אומר ככה. שלמה, אם נדייק בפסוק, הוא אומר, כל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם. כלומר, העיניים רצו משהו, נתתי לעיניים מה שהם רצו. אבל הוא לא אומר בשום מקום שהוא, ההוא שלו, ההוא הפנימי שלו, שזה כולל את המידות והמוח והלב והרצון וכל זה, שגם כל הבחינות הפנימיות האלה הלכו אחרי העיניים. זה הוא לא אומר. זה נגרר. זאת אומרת, שמת את העיניים כמנווטות. וזה לא. אצל שלמה היה, העיניים רצו לראות, נתתי להם לראות. אבל זה לא הפירוש שאני קבעתי את עמדתי בחיים בהתאם למה שהעיניים רואות, ואני רוצה קצת להרחיב בנקודה הזו, מפני שזו נקודה חשובה. יש ירושלמי שהזכרנו, יש גמרא בבלית ויש גמרא ירושלמית, הגמרא הארץ ישראלית. מסכת קידושים בירושלמי כתוב ככה. הסגנון הירושלמי הוא סגנון קצת שונה, אז בכל זאת אנחנו נתמודד, נשתדל. רבי חזקיה, רבי כהן, בשם רב. בתלמוד הבבלי יגידו, אמר רבי חזקיה, בשם רבי כהן, בשם רב. תלמוד הירושלמי ככה, רבי חזקיה, רבי כהן, בשם רב. זה לשון, התנא דירושלמי, הוא נקט לשון כלילה. הוא מקצר במילים, זה כמו אדם שהוא קצר רוח, שהוא מחסר מילות קישור. התלמוד הבבלי הוא נכתב בצורה הרבה יותר ברורה, ולכן רוב העיסוק בישיבות וזה, זה בתלמוד הבבלי, כי הוא פשוט ברור יותר. תלמוד הירושלמי, הכל מקוצר. רבי אליעזר הופך שם להיות רבי לעזר. והוא מקצר אפילו במילים, זה הפירוש, לשון כלילה, הוא לשון קל יותר, הוא מקצץ. בקיצור, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל שראת עינו ולא אכל. זה חגיגה לבטן. עתיד, הקדוש ברוך הוא, לתת את הדין, להיענש כל מה שהעיניים שלו ראו והוא לא אכל. הוא ראה איזשהו פה פיצריה ושם זה ושם זה. אם לא נכנסת לאכול, אתה עתיד לתת את הדין. זה נשמע, זה מיוחד. אז מה מפרשים על העתיד לתת את הדין הזה? לא מדובר פה על העיניים, כמו שהזכרתי, על העיניים של שמשון. לא מדובר על העיניים של שמשון. מדובר על עיני השכל. האדם הרבה פעמים מגיע אליו איזשהו עניין, בא לפניו איזשהו עניין, הוא שמע איזשהו דבר, הוא למד איזשהו עניין, העניין הגיע אליו, או שהוא נפגש בו, או שהדבר נפגש בו, לא משנה איך שלא יהיה. והאדם מבחין, יש לי שייכות פנימית בעניין. אני רואה שזה הגיוני, זה מתאים לי, זה שייך לי, אני אוחז בזה עכשיו. במילים של החסידים זה כמו, אני, כמו שאומרים, אני רואה את ההשגחה הפרטית מול העיניים. חיה, ברורה, ללא ספקות. וזה לא שנדמה לי שאני שייך לזה, אלא מכל הצדדים אני רואה את מה שנקרא השלמת הפאזל, שהעניין שייך לי. ואני מעלים את העיניים מזה, לא מתייחס לעניין, בועט במה שראו עיניי. על זה אומר רבי חזקיה, רבי כהן בשם רב רב, עתיד האדם לתת את הדין על כל דבר שראה ולא קיים. במילים אחרות, יש לנו שתי סוגי ראיות. יש ראייה, מה שאנחנו קוראים ראייה במובן הסתמי. ראיתי. ראיתי את האוטובוס עבר, לא עבר. ראיתי, שמעתי, עברתי ברחוב, שטפתי את העיניים. משהו כזה חיצוני שטחי. ויש ראיית עיני השכל, או אפילו ראייה גשמית, אבל ראייה שהיא מלווה עם תוכן, ראייה עם שכל, ראייה. הראייה התוכנית השכלית היא זו שאמורה להוביל את האדם. אילו הראייה השטחית, במקרה הטוב, ראית, החכמת, אבל זה לא אמור להעביר לך איזשהו מסר פנימי שאתה אמור ללכת אחריו. וזה היה ההבדל בין שלמה לבין שמשון. שמשון לקח את האי ישרה בעיניי. שוב, שוב, זה לא האי במובן של איזושהי אישה שמצאה חן בעיניי, אבל זה תנועת נפש שהתבטאה בסיפור הזה גם כן. היא ישרה בעיניי, שחזל במסכת סוטה מבקרים את זה, זה הפירוש הוא שהוא לקח, הוא קידש איזושהי ראייה שהיא לא ראיית שכל. הוא כיבד אותה, העריך אותה, והלך אחריה. נכון, מעת השם יצא הדבר, אבל אלוקים לא רוצה שאתה תוביל את עצמך אחרי ראייה פשוטה כזאת. אצל הגמרא במסכת ירושלמי, מה שכתוב על הראייה שם, מדובר על ראיית שכל פנימית עמוקה, ומה שקורה אצל שלמה המלך זה משהו באמצע. אני בעצם מונה פה שלושה בחינות של ראייה. יש פה ראייה של שטחית, שאתה מוביל את כל הפנימיות שלך אחריה, והיא הראייה השלילית. ויש ראייה של ראיית השכל, שאתה כן אמור להוביל את עצמך אחריה, שזה ראייה של הגמרא בירושלמי. ויש ראייה באמצע שעליה מדבר שלמה. ראיית שלמה זה הראייה השטחית, אבל שהאדם הגדול מסוגל להפריד בינה ובין כוח המעשה. אנחנו, כאנשים מן השורה, אם, כמו שאומרים, שמשון לא עמד בניסיון הזה והלך אחרי עיניו, אז לנו, כל שכן וקל וחומר, חז"ל אומרים לנו, העיניים הם סרסורים של העבירה. זאת אומרת, אם האדם רואה, אז משם, עד שהוא יגיע ללכת אחרי מה שהוא ראה, זה הדרך קצרה מאוד. אבל אחרי הכל חז"ל מודים שזה שתי בחינות. הראייה זה משהו אחד, וההליכה אחרי הראייה זה משהו שני, והראייה היא רק סרסור, רק המשדכן, המתווך בין שתי הבחינות, בין מה שראיתי לבין מה שאני אעשה בעקבות מה שראיתי. עכשיו, אצל שלמה, כוח המוח שלו היה כל כך גדול, שהוא היה יכול כביכול לתת דרור לעיניו, ואף על פי כן הוא היה מסוגל לעצור את החלק של הראייה שלא יעבור לכלי מעשה גומרים. זאת אומרת שהוא לא יביא אותו לידי מצב שאני אלך אחרי הראייה. וזה היה ההפלאה שלו, ולכן זה שבח, זה שהוא אומר כאן בפסוק, שאני... כל אשר שאלו עיניי לא הצלתי מהם, זה שבח מסוים. זה שבח שאני הייתי מסוגל לראות ולא לטעות אחרי מה שאני רואה מבחינה מעשית. וזה מדויק בפסוק שאני לא הצלתי מהם, לא עיכבתי באדם. באדם לא עיכבתי, אבל בעד כוח המעשה כן עיכבתי. בעדי העיניים לא עיכבתי, אבל לא נמשכתי מעבר לזה. איך אומרים, הסוגיה של שלמה ואלף אנשים היא סוגיה בפני עצמה. אבל ברמה העקרונית, שלמה ואלף אנשים זה לא מה שהאנשים קולטים ברחוב. בכלל לא. זאת אומרת, על כל פנים מה שנמסר לנו בחזל, זה לא מה שהרחוב מבין באלף נשים. שלמה היה עם כל אישה פעם אחת, יותר לא ראה אותה. זאת אומרת, היה לו איזושהי מטרה רוחנית במה שהוא עשה, שוב, אני לא חוזר לכל העניין, הייתה לו איזושהי מטרה רוחנית שאותה הוא רצה לבצע בכבישת כל העולם, באמצעות זה שהוא לקח בנות מלכים מכל העולם כולו, ועל ידי זה הוא כבש את הממלכה, משום שהמלך לא יריב איתו אחרי שהתחתנתי עם הבת שלו. בזה הוא רצה להביא גאולה לעם ישראל. לגאולה, דהיינו שעם ישראל יותר לא יהיה מוקף עם אויבים וכולו וכולו. כל אחת מהם הוא בנה בית ושלח אותה לנפשה. זאת אומרת, לא היה לו את מה שאתה רואה כאיך שאנחנו מבינים את, את המובן הנמוך של העניין. בכלל לא. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מעבר. אם אנחנו מסתכלים בעיניים מפוכחות, זה לא מובן. זה לא הגיוני. תחפש את היפיפיות שבכל העולם. מה זה קשור לבנות מלכים? זה לא נכון, הוא לא לקח את היפיפיות. במפורש, לא זה מה שכתוב. הוא לקח רק בנות של מלכים. איזה אינטרס יש לו? איזה עניין יש לו בזה? יש פה עניין שהוא מעבר, ובכל פנים, כדי להמשיך את הפסוק, אנחנו יכולים, שזה לא קשור לראיית העיניים. לא ראה משהו והלך אחריו, אלא הייתה לו איזושהי תפיסת עולם פנימית בתוך העניין הזה. אז שוב, זה שלושת הבחינות של הראייה שדיברנו, ואצל שלמה הראייה הייתה כזאת שהוא יכל להפריד בינם ובין העולם הפנימי. טוב, עכשיו אחרי שהוא יכול להפריד בין הדברים, אז הייתי פה והייתי שם וראיתי זה וראיתי זה, איך זה נשמע? זה נשמע מאוד... אתה שומע בן אדם שהיה בכל המקומות וראה הכל, עד שאתה מספר לו שאתה היית באיזה מפלה, אני אגר שם, הוא מספר לך, מה אתה יודע? יש ככה ויש ככה. כן, הכל, הכל, הכל הוא היה והכל הוא יודע והכל. אז, ואף על פי כן אתה רואה אותו ככה יושב ליד הגמרא ולומד. אני לא מבין אותך. אתה שהיית בכל העולם, אתה נשארת מאחורי הספר המיושן הזה. זה שלמה. זאת אומרת, שלמה זה מין טיפוס כזה ש... היה בהכל, אבל הוא עשה את ההפרדה בין מה שהוא ראה לבין מה שהוא מאמין וחי ביום יום שלו. סתם ככה, במובן החסידי האישי, הפנימי, אני לא יכול שלא להרגיש את זה כל פעם שאני שומע הקלטות מהשיחות של הרבי. באמת, כל כך הידיעות והלימודים, גם הלימודים בתורה וגם הלימודים החיצוניים וגם הידע מכל העולם כולו, לא היה דבר שהוא לא התעניין בו. אפילו איזה מפקד אלוף בצהל שנכנס ודיבר, אז הרבה מיד התעניין איתו על איזה כלי נשק חדש שישראל יצרה על הרובה ובצורה המסוימת. אז למה כשהקנה הוא ככה זה ככה, ולמה ככה זה ככה, ולמה האוזי, ומה ההבדל בינו ובין זה? כאילו, מה לך ולזה? כנראה שאף פעם בחיים הוא לא יחזיק את הרובים האלה בידיים. בגשמיות, אף פעם לא. וזה, הוא אומר, הוא גילה בקיאות בתחום, כמו אחד שנמצא בשטח. כל דבר עד הסוף. אבל כשאתה יושב בהתוועדות, ואתה שומע אותו מדבר, או שאתה רואה אפילו את התרגום שם למטה, זה פשוט מדהים. השפה מאוד מאוד מיושנת. אפילו היידיש מאוד מאוד עתיקה. והוא משתמש תמיד במונחים מאוד מאוד, מה שנקרא, יסודיים. הוא אף פעם לא ישתמש במונחים חדשים. לא קיים עצמו בטרמינולוגיה מונח חדש. אם אתם רוצים, וזה איך אומרים? וזה בדווקא. למשל, כשהוא ידבר לפני חנוכה, הוא אף פעם לא יגיד חנוכיה. תמיד מנורה. אין אצלו חנוכיה. חנוכיה זה מילה חדשה של עברית, של משהו כזה מודרני, או אנחנו מדברים תתוו באב, אז אנחנו רגילים להגיד טו בשבט, טו באב, כן? אין אצלו טו באב, אתה יכול לומר תתוו באב, תתוו באב, וזה מופיע, אתה לא מוצא בן אדם שמדבר כל כך הרבה שפות, הרבה הרבה שפות, ולפעמים קורה בהתוודות שהוא פונה לאיזה אדם שמדבר רק את השפה הזאת, אז אתה רואה שהוא מתקשר איתו בשפה שלו. אבל כשאתה מדבר לקהל, אף פעם לא תיכנס מילה בלועזית. אף פעם לא תיכנס. אבל אתה האבא של השפות כולם, אתה מסתדר עם ערבית ועם עברית ועם רוסית ועם אנגלית ועם צרפתית ועם... אבל אתה לא, זה לא יוצא לו, הוא כזה, זה ההפרדה הזאת בין מה שאתה רואה, היודע, לבין איך שאתה מתנהג, זה ההפרדה של שלמה המלך. ממשיך שלמה, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי. יש פה לכאורה כפל. לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, לא מנעתי את ליבי מכל דבר של שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי. זה נשמע כפל, אבל זה לא כפל, זה שתי בחינות של שמחה שהן שונות לחלוטין מן השמיים עד שמיים וארץ. וזה, אנחנו מכירים את זה מעצמנו גם כן. יש שמחה אצל האדם, מה שנקרא, כשהוא זכה במפעל הפיס. כשהוא נפל עליו איזשהו דבר שהוא לא עמל עליו, ואיך אומרים? מזל. נפל עליי דבר במזל. כן? עושר כזה שבא ככה במהירות ובצורה, הכל רץ כזה, וזה סוג אחד של שמחה. כמו הקיקיון של יונה. בין לילה צמח, בין לילה נבל. יש סוג אחר של שמחה, שזה שמחה שבא כתוצאה מעמל. זאת אומרת, תכננת איזשהו דבר, ביצעת אותו, וזה הלך. הרבה השקעת, וזה הלך. עכשיו, אני חייב להודות, על כל פנים לפי עיניי, אני מתאר לעצמי שאם אתם תפתחו את הפה, אתם יכולים לספר הרבה סיפורים. יש אנשים שאנחנו רואים עליהם שהם אנשי עמל. זאת אומרת, הם מגיעים להישגים, והישגים יפים, אבל תמיד ההישגים שלהם השקעה ותוצאה. השקעה ותוצאה. ויש אנשים שאתה לא מבין, זה כלום ותוצאה. כלום ותוצאה, כלום ותוצאה. זה שתי בחינות. זה שתי בחינות אלוקיות. זאת אומרת, יש שתי סוגים של עניינים כאלה בעולם. יש סוג של שמחה, זאת אומרת, סוג של הצלחה, סוג של מזל, איך שתרצו תקראו לזה, שהוא לא על ידי השקעה. אני קצת ארחיב בזה. החסידות מעריכה בזה בכל מיני וריאציות, אז אני אעלה כמה פרטים בנושא. ויש סוג של שמחה שבא כתוצאה מהרבה עמל. אתה רואה אפילו במה שנקרא בתולדות, בילדים. יש אדם פשוט התחתן, ופשוט אחרי שהוא התחתן, הכל ככה, הוא נולד ילד. אחר כך עוד ילד, בסדר. הוא לא שם לב איך שהילדים נולדו, וגם אשתו לא כל כך שמה לב, ואיך שהילדים גדלו, הכל כזה. יש בן אדם שאחרי חתונה, ובעיות, וזה לא הולך, ועד שהוא מצליח, ועד שעושים בדיקות, ועד שמוצאים, ועד שזה... תהליך, איך אומרים, תהליך לא קל. אז בסוף הוא גם מגיע, יש לו ברוך השם ילדים, אבל הרבה הרבה עמל, גם נפש וגם גוף, זה דבר שמי שלא חווה אותו, קשה לו לשער על מה מדובר. עכשיו, זה בעצם שתי סוגים של שמחות. יש, כל אחד שנולד לו ילד, אז הוא שמח, אבל יש שמחה שבאה אחרי הרבה עמל, ויש שמחה שבאה, נפל עליי, נפל הפייס, כן? לא התאמצתי הרבה. עכשיו, בחסידות קוראים לבחינות הללו, שתי הבחינות הללו, יש בחינה שנקראת פירות יער, ויש בחינה שנקראות פירות פרי פרדס. פירות יער זה פירות בר, הם יכולים להיות מתוקים גם כן, יש פטל, יש כל מיני שגודלים ביער, שזה בהחלט טעים, אבל אף אחד לא ישקע את זה, אף אחד לא טרח על זה, ואף אחד לא מחכה לתודה רבה. ויש את הפירות שלה, פירות הדרים, פירות זה, שאנחנו, איך אומרים, האדם ימל ויגיע ותורח וזה, וכולי היי ואולי. החסידות קוראת לפירות היער האלה, פירות הבר האלה, קוראת להם פירות סרק. הם לא פירות סרק, הם פירות שאפשר לאכול אותם, זה לא אצטרובלים, אפשר לאכול. אבל זה, היא קוראת לזה פירות סרק, היא טוענת שזה לא אמת. מה פירוש לא אמת? כל אחד שעוסק במושכלות או בתחומים יצירתיים, יש לפעמים שנופל לו מין רעיון כזה בשנייה, ככה בהבזק. ויש לפעמים שהוא צריך לשבת הרבה על הרעיון ולבנות אותו ולהתאים אותו. עכשיו, ההבזק הזה קורא לו הרבי הקודם פירות יער. זה פירות הנושרים, זה פירות כאלה שטיק טק. זה עולה מהר, נופל מהר, הוא טוען שהוא לא רציני. עוד מעט אני אסביר למה. ואילו הסברה הכבדה, הקשה, עד שהגעת אליה, עד שבנית אותה, עד שטיפחת אותה, היא האמת. הפירוש, אבל לפעמים אנחנו רואים שיש רעיון המצאתי שנפל בהבזק ולא התאמצת עליו. אז הטענה היא שפירות של פירות יהיו דווקא מדבר עם עמל. כלומר, דבר שהוא המצאתי בהבזק, יש לפעמים שהוא בא לך כתוצאה מעמל אחר. אבל אם הוא בא בלי שום עמל, וזה הסוד של הפסוק אדם לעמל יולד. אם הוא בא בלי שום עמל, אני אקדים עוד אמרה אחת שאומרים ככה. אדם שרוצה לזכור את תלמודו, סגולה שיחזור וישנה. עכשיו, מה הפירוש? סגולה. סגולה זה תמיד דבר לא הגיוני. סגולה. זה לא שיש בזה היגיון. אנחנו היינו מבינים אם המשפט היה אומר ככה. מי שחזור ומשנן, יזכור את תלמודו. למה? טבע. לא, זה לא טבע. אם אתה תזכור ותשנן, סגולה שתזכור את תלמודך. מה הפירוש? אז מפרשים ככה. כשהאדם עמל לזכור, אז יכול להיות שהוא יעמל לזכור כאן, אבל הוא יזכור שם. כי הוא עמל. אדם שלא עמל, אז הוא ישכח. בלי שום קשר, כי ככה הסדר בעולם, שאם אתה עמל על איזשהו דבר, נפש עמלה לך במקום אחר. אם השקעת את ההשקעה, יכול להיות שתשיג איזשהו דבר אחר. ביהדות אומרים את זה גם ביחס לשידוך, למשל. אדם מצווה לחזר אחרי עבדתו. הגבר מצווה לחזר אחרי עבדתו. אז הוא צריך לחפש את האישה שלו. אז העמל מסוים. טוב, אז הוא מחפש. הוא מחפש, 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 מחפש. זה לא, זה לא, זה לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. פתאום, באיזשהו עיתוי, בא מתאימה והוא מתחתן. תופס את הראש שלו ואומר, בשביל מה אני כל כך הרבה טרחתי? הייתי יכול לשבת בבית, הייתה מגיעה גם ככה, הצעה הייתה. אז אומרים לו שזה לא נכון, זה לא היה מגיע. אתה צריך לעמול. יש עמל מסוים שאתה צריך להוציא, אם תוציא אותו, אז יבוא מה שיבוא, מה שנקרא, בזמנו ובעיתו, גם בלי עמל. לפעמים, העמל שלך, הוא עצמו, הפירות יהיו בו, ולפעמים, העמל שלך לא יהיו בפירות, אבל הפירות יבואו כפירות, כאילו פירות בר, כאילו פירות יער, כאילו פירות סרק, אבל הם בעצם תוצאה של עמל. אני לא מדבר על שתי הבחינות האלה, אני מדבר על דבר שלא עמלת, לא בעבר ולא בהווה, והוא נפל לך. על זה טוענת החסידות, שלא יהיה מזה המשך. ולכן היא קוראת לזה פירות סרק. הפרי הזה הוא פרי ממש מתוק, והוא ממש טעים, והוא לא פרי סרק. ואף על פי כן, מכיוון שהוא בא בלי עמל, לא עמל ישיר ולא עמל עקיף, לא יהיה לו המשך. זה כאילו הטענה שמביא הרבי הקודם במאמר. עכשיו, אם אנחנו יורדים לנפש האדם, אז יש לזה משמעות עמוקה ועמוקה מאוד. וזה אנחנו גם כן רואים בשטח. יש אנשים שהשם חנן אותם בראש טוב, ראש מהיר. והם מבינים, קולטים ככה בשנייה מה שהם לומדים, טיק טק, טיק טק. אומר הרבי הקודם במאמר, מי שיש לו ראש מהיר והוא קולט מיד, זה מעלה, אבל יש לו חיסרון שחסר לו עומק. מי שיש לו ראש איטי והוא קולט לאט, או איך שאומרת הבדיחה, אני קולט מהר כשמסבירים לי לאט, אז מי שיש לו ראש איטי והוא קולט לאט, אז יש לו עומק. כאילו שיש פה מעלה וחיסרון, אבל זה בעצם דבר שתלוי אחד בשני. לא יכול להיות שאתה תגיע לעומק, העומק זה חפירה. אם קלטת מהר,
לא, אין שום סיבה שתחפור, משום שקלטת כבר, אז למה תחפור פה? למה תחפש פה דבר עמוק יותר? איפה זה בא לידי ביטוי ציורי? אדמור הזקן פעם נתן לזה משל, הוא אמר שסוס מהיר, הוא מגיע מהר למחוז חפצו, אבל הוא גם טועה מהר בדרך. זאת אומרת, סוס איתי, אז הוא טעה. אז כמה הוא טעה? עד שתפסת שאתה טועה ואתה נוסע בדרך הלא נכנה, נסעת קילומטר, בסדר. עד שהוא נסע קילומטר, הסוס המהיר נסע 50. אז ההפסד שהוא נסע עמוק עמוק בטעות. הרבה פעמים שנתקלים, במיוחד עם תלמידים צעירים, אתה רואה, יש כאלה שנולדו עם ראש חריף, טיק טק הם מבינים, אבל בגלל שהם מבינים טיק טק, אתה מרגיש שהם את היסוד, את העומק של העניין, הם לא קלטו, ולפעמים אתה בא לך להגיד להם, תשמע, אתה מבין מדי מהר, ובגלל שאתה מבין מדי מהר, אתה לא מבין. חכה רגע, אל תבין מדי מהר. בלשון של החסידות, קצת העקבה. קצת תתעכב על הנושא, תחשוב עוד שתי דקות, אבל הוא לא יכול לחשוב, הוא כבר הבין, הוא לא יכול לעצור. החוסר יכולת לעצור, זה הבעיה. עכשיו, זה שתי הבחינות הללו, הם הפירות, פירות הבר, לעומת פירות, מה שנקרא פירות היער, לעומת פירות של השקעה. תבוא ליער, אתה תראה אלפי דונמים, של, כמו שאמרתי, פירות פטל או פירות אחרים, אף אחד לא שתל, אף אחד לא זרע, אף אחד לא... איזה כמויות, ובאיזה, וזה גודל וחוזר עוד פעם, והכל בכזה, כלילות כזאת, ואני על כל עץ צריך להשקיע, ופעם בשלוש שנים לחתוך אותו, ולהכניס ייחור, ולעשות... כן, כי פרי הדר לא מחזיק מעמד יותר בשלוש-ארבע שנים, הוא צריך... כל הזמן טיפול. למה חקלאות בארץ נפלה? כי זה לא, זה עסק לא משתלם. זה צריך הרבה לעבוד. אנחנו רוצים כסף קל. אז זה העניין שהפרי האמיתי דורש הרבה הרבה תשומת לב. שתי הבחינות הללו, העמקן לעומת התפיסה המהירה, הפרי בר לעומת הפרי הדר, הם שתי בחינות השמחה ששלמה מונה כאן. שמחה שהיא שמחה מהי כזה שבא עליי, מה שנקרא המזל רודף אחריי, או איך שיש כאלה שרוצים לקרוא לזה מזל של גוי. סתם, אתם חושבים שזה סתם מילים, זה לא נכון, זה בדיוק ככה. העולם העיניקה הרוחני של הגויים זה מפירות היער, וזה מהמפעל הפיס, וזה בדיוק ככה. זה לא בערך, זה על פי קבלה, זה נושא בפני עצמו להעמיק בו. אנחנו פירות הדר. אנחנו שמחה של עמל. אנחנו בעולם הזה. המושג, מזל של גוי, הוא מושג אמיתי לגמרי. היסוד של ההשפעה של, 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 של הגויים בא מהחמה, מהשמש. השמש... ביידיש אומרים, דזון איז שיינט, השמש מהירה, אין חולשה, היא רק מוסיפה חום משנה לשנה, והכל בסדר. אילו הירח, שזה ישראל, נמשלו ללבנה בזמן הגלות, עליות, ירידות, חצי ראשון של חודש, חצי שני, עד שהוא מתמלא, עד שהוא יורד, זה מין סוסית הטרנטה כזאת, שיש לה, לפעמים מאוד המנוע מתחמם, צריך ללכת לצידי הכביש, להמתין קצת, זה לא... הוא לא נוסע חלק, זה הכל כזה... זה יהודי בזמן הגלות, זה עמל. העמל הזה יש לו תוצאות בזה שיש לו המשכיות. אני גרתי כמה שנים בארצות הברית, אז לפעמים כשאנשים היו גרים, היו רצו לחמם את הבית, ונניח, התנור לא עבד, היו פותחים את המים, במיוחד בבניינים של סקשן 8, כאילו בניינים של הממשלה, אז המים שם חינם. וגם החימום של המים חינם. אדם רוצה לחמם את הבית, היה פותח את הזרם, זרם של מים רותחים, תוך כמה שניות, כל הבית היה מתמלא עדים. אבל מדובר במה שנקרא, איך נקרא לזה, קובים שלמים של מים שנגרים להבל ולריק, וזה לא מעניין אף אחד. לפעמים בקיץ, בחום הזה הגדול, פתאום יורד כזה גשם, שאתה,
אבל גשם, גשם שצריך מטריות, אתה הולך עם קוסה קצרה, ו... קיץ, כמויות של מים, כמו תחת הטוש של המקלחת, כל כך חזק. ואנחנו היינו מתפללים שירד כזו מים בעוצמה כזאת בחורף. כן? על זה בדיוק, חשבתי על זה שזה בדיוק מה שכתוב בחסידות, ההבדל בין היניקה של חוץ לארץ ליניקה של ארץ ישראל. ארץ ישראל זה כזה, אנא השם מושיע אנא, תעזור, המצב קשה, ואילו בחוץ לארץ. זה בא בכלילות מסוימת, יש לזה סיבה, בזמן הגלות יש לזה סיבה. פה יש לזה עוצמה פנימית ששם אין העומק, נמצא פה על כל פנים. עוד הרבה, לא עוד הרבה זמן יהיה גם את ההשפעה החיצונית כשיבוא משיח, אבל בינתיים בזמן הגלות זה צורת ההשפעה. בקיצור, תסכימו איתי שכשאתם שומעים את זה, אז אתם אומרים לעצמכם, אתה יודע, עזוב אותך, עדיף את ההשפעה הזאת הרחבה וזה והשקט הזה, עזוב. אני הייתי אומר, על זה תמיד הייתי יוצא החוצה והגשם היה יורד ושוטף, הייתי אומר, הקדוש ברוך הוא ירק עלינו. זה היה, לא רציתי להרגיש בארץ ישראל יבש. לא, לפעמים האדם אומר לעצמו, בסדר, בסדר, אתה מחפש לעצמך את המעלות של ארץ ישראל, אתה מחפש לעצמך את המעלות שיש, בקיצור, את המעלות של המסכנים, אבל יש את ה... הצלחת לשכנע את עצמך, הצלחת להישאר בשמחה, בסדר, יאללה, בסדר, זה שמחת האומלל, שמחת העני. זה בדיוק מה שרצה שלמה לבדוק. זאת אומרת, יש פה שתי תנועות. העולם של המצליחנים, שהשם מזורחת להם מהרגע שהם נולדים עד הקבר, ויש את האנשי העמל שקצת קשים. פה יש שמחה ופה יש שמחה. פה יש סיפוק ופה יש סיפוק. אבל זה שני סוגים של סיפוקים. שלמה רצה להיות בקי בשניהם, והוא חווה את שניהם. אז הוא בא ומספר, מה אתם חושבים, שאני פרייר? כך הוא בא לאנשים ואומר, מה אתם יודעים איזה הצלחות היו לי? אתם יודעים איך הלך לי בחיים? אתם יודעים איך הכל זרם לי? את הטוס של ארצות הברית אני מכיר, את המים של ארצות הברית אני מכיר, הכל אני יודע, זה לא, אתה לא, אותי אתה לא, לא, לא תעבוד עליי. מצד שני, בא אני הפשוט, המסכן, עם ארוחת ירק שלו, אמר לי, אבל אתה יודע מה זה ליהנות ככה לאכול אחרי יום של עמל, שאתה יודע שאתה עבדת בניקיון כפיים וזה, אתה עם המזל של הגוי שלך, אתה אפילו לא יודע מה זה. אז בא שלמה ואומר, תדאג, יש לי את השמחה הזו, זה מה שהוא בא לבטות פה בפסוק, כי השמחות יש לי. אני בדקתי את זה ובדקתי את זה, זה מה שהוא אומר. לא מנעתי עצמי מכל שמחה. אתם לא שומעים פה את השמחה של הגוי? מכל שמחה. יש לי הכל. כי ליבי שמח מכל עמלי, זה משהו אחר. זה כבר בחינה אחרת. אז אני לקראת סיום, הפסקה האחרונה. מה הוא מסיים בסוף? וזה חלקי מכל עמלי. זה נשמע כמו אדם שמספיד את עצמו אחרי שהוא נשאר בלי כלום. קיצור, ראיתי, כל מה שראיתי השגתי, שמחתי שמחה של עוללות, שמחתי שמחה של עמל, וזה חלקי מכל עמלי, ככה יושב עם ידיים פתוחות. אתם יודעים, אחד מהכללים, שאדם נולד, הוא נולד עם ידיים קפוצות, וכשאדם נפטר עם ידיים פתוחות, יש לזה משמעות הלכתית. קודם כל, כשהוא נולד, הוא נולד, הוא בא לחום, להרוס, להילחם, גרוף כמוץ. אבל כשהוא נפטר, וזה מבחינת ההלכה, זה גם כן ככה. בהלכה כתוב שאם אתה רואה, אם האנשי חברה קדישה, הם רואים שהמץ קופץ את ידיו, שלא תראו מתים, אבל עבדכם הנאמן ראה, וטיפלתי בהם גם כן, הם קופצים את הידיים. דרך אגב, אחד הכללים לזהות ילד שנולד, אם חלילה הוא, יש ילדים שנולדים בתסמונות וכל מיני,
הם נולדים עם הידיים פתוחות. וזה אחד הכללים הרוחניים. הוא לא מתכוון להילחם פה בעולם על כלום. הוא לא בנוי לזה. זה לא נשמה שירדה בשביל זה לעולם. בקיצור, כשהנפטר קומץ את ידיו, זה כאילו שהוא, אני עדיין כאן, אני עדיין. זה מעורר על הבדינים, מעורר על הבדינים, צריך לפתוח לו את הידיים. על כל פנים, הנקודה הזאת, שלמה, כאילו עומד ככה בחייו עם הידיים פתוחות, ואומר, זה חלקי מכל המלא. הגמרא אומרת, מה נשאר לו אחרי שהוא סולק מירושלים בסיפור המפורסם? נשאר לו הבגד שלו, ויש אומרים בגמרא שזה לא הבגד, זה המקל. נשאר לו המקל, שאיתו הוא הלך ממקום למקום, נשאר לו הבגד. מהצד הרוחני יש לזה איזושהי משמעות. הבגד, בכלל, בשביל מה האדם צריך בגדים? אם המזג אוויר הוא כזה, בשביל מה הוא צריך בגדים? אז כתוב בגד, זה רק כדי שהוא יוכל לצאת ולבוא בפני הבריות. כן, בפני, בושה זה תמיד ממישהו אחר, לא מעצמך. גם כשאדם הראשון התבייש, הוא התבייש, פתאום הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, פתאום זה, אבל הוא אין לו בעיה עם זה. זה בגד, מה זה מקל? מקל זה שאני הולך מכאן לכאן, אז אני, יש לי מקל שעוזר לי בהליכה בדרכים. זה גם זה מהווים איזשהו עזר חיצוני בלבד. בא שלמה ואומר, תשמעו, הכל ראיתי, הכל חוויתי, בהכל הרגשתי, הרגשה חיצונית והרגשה פנימית, שמחת המוצלח ושמחת העמל, ואני רוצה להגיד לכם שאחרי הכל, מה זה נסח בי בנפש? כל הדברים שחוויתי, אם אתם חושבים שזה עשה אותי בפנימיות, בן אדם מסוג אחר, תדעו לכם שזה הועיל לי רק למושגים בגדים ומקל. עם זה נשארתי. זאת אומרת, כל החוכמה שרכשתי, כל הניסיון שהתנסיתי, כל הטיולים שעשיתי וכל הדברים שראיתי בעולם, הועילו לי רק למשל, מה זה הבגדים? הבגדים זה הלבושים. כשאתה בא למשל, בא במגע עם בן אדם, במה אתה בא איתו במגע? עם לבושי הנפש. לא רק עם הביגוד החיצוני, עם לבושי הנפש. אתה מדבר איתו ענייני חוכמה, אז הוא רואה שאתה חכם ואינטליגנט. אתה בכלל מדבר, הלבוש של הדיבור, זה למחשבה, דיבור ומעשה. אז מה, היית פה? היית שם? עשית ככה? למדת ככה? זה הכל הדו-שיח שלנו הוא מושתת סביב הלבושים של הנפש שלנו. אומר שלמה, אז מה הרווחתי מכל העניין? שאני מסוגל לתקשר טוב עם בני אדם, ואני מסוגל להרשים אותם שאני באמת בן אדם מעניין. זה הכל. אבל אם אתם שואלים אותי ביני ובין עצמי, האם כל זה הוסיף לי משהו? אני מרגיש שלא. אני מרגיש שכל הדברים האלה הם בסופו של דבר משהו חיצוני שלא הצליח להידבק בדין היה הכי עמוק של הנפש ולתת לי מרגוע שם. לא מרגיש שנרגעתי אחרי כל זה. אני הרגעתי את עצמי רק בזה שאני מסוגל להפגין ידיעות, אני מסוגל להפגין מוצלחות בפני הזולת, שזה הסמל של הלבושים. או אם אתם שואלים אותי ביני ובין עצמי למה זה הועיל לי, זה הועיל לי למקל. מה הפירוש? תזרקו אותי או ללולו, אני אסתדר שם. למה? אני לומד את השפה, אני מכיר את המנטליות, אני יודע איך הם חיים, אני יכול לסדר פה. תזרוק אותי למדינה אחרת, גם שם אני יכול לסדר. שוב, אתה שואל אותי אם לעני הפנימי שלי זה הועיל משהו? לא כלום. אבל אני יכול להסתדר באמצעות כל הידע הזה. מה שמבקש שלמה להגיד, זה שאחרי הכל, כל האינטליגנציה הגבוהה הזו שרכשתי בכל אותם השתדלויות שאנחנו כל שבוע מנסים ללמוד פרק מהם, כל ההשתדלויות הנפשיות, החיצוניות, הפנימיות, כל מה שעשיתי, נגע רק ברובד החיצוני של הנפש שלי. ואני רוצה לומר לכם שזה גם אצלכם ככה. באיזשהו מקום, זה לא האני הפנימי של האדם. זה ה-DNA, אולי הגופני, זאת אומרת, החלק החיצוני של הנפש. אני רוצה להגיד, כך הוא אומר, אני רוצה להגיד שיש משהו אחר שהוא העושר הפנימי של הנפש. שהוא לא המקל ולא הלבושים, אלא אני בעצמי. אני חיפשתי, בקיצור, שלמה המלך יצא לחפש את האני, מי הוא האני? הוא חיפש אותו, אנשים אומרים, אני מחפש את עצמי. אז הוא חיפש אותו יותר טוב מכולם, הוא רוצה להגיד שלכל מה שאתה מוצא בעולם, זה לא האני שלך. האני נמצא במקום אחר, וכל הדברים הללו ביחס לאני האמיתי, עליהם אני אומר, הבל אבל עם הכל הבל, זאת אומרת, לא נגעו ולא פגעו ביחס לנקודת האמת. מספרים על הבעל שם טוב, בזה אני מסיים, שהוא היה מתבודד בערי הקרפטים, ושם הייתה חבורה של שודדי דרכים, שודדים של פעם שהיו רוצחים. ראש השודדים קראו אותו דובוש. הוא היה יהודי שההורים שלו מתו בגיל צעיר, נפטרו בגיל צעיר, והוא גדל בין גויים, הפך להיות ראש של שודדים, רוצח משהו משהו. הם היו הורגים אנשים שעוברים, לוקחים את השלל שלהם. כשהבעל שם טוב פגש אותו, הבעל שם טוב ראה עליו מיד שהוא יהודי, וכל הסיבובים שהבעל שם טוב היה עושה, זה היה בשביל למשוך את תשומת ליבו של אותו אחד. אז איך הוא היה עושה את זה? הבעל שם טוב היה הולך ושר, עוד לפני שהוא התגלה. היה הולך ושר, והם, איך אומרים, מתו לתפוס את הבן אדם הזה, ולגמור איתו חשבון. עכשיו, כל פעם שהם היו מגיעים, הבעל שם טוב היה נעלם, היה לו את הכוח הזה שיהיה רואה ואינו נראה. הם שומעים את השירה והם רצים כמו מטורפים, כמו הרפרים מסוממים, ולא מצליחים להבין איפה, אז הוא שם, הוא פה, הוא שם. והם חוזרים כל פעם למפקד שלהם, מספרים, לא יודע, יש איזה אחד כזה, הוא מטייל על הערים, אנחנו רואים אותו קופץ מהר להר, לא מצליחים עליו. עד שהראש המפקדים טען שאתם כולכם נמושות, אתם כסף קטן. אני יוצא ואני אראה לכם איך תופסים בן אדם ואיך זה ואיך. כשהוא יצא, הבעל שם טוב התגלה אליו. זאת אומרת, עמד פנים מול פנים, הבעל שם טוב ראה על הפנים שלו המון, 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 מה שנקרא צלקות רוחניות, כתוצאה מכל ההרג שהוא עשה כל החיים שלו. אז הבעל שם טוב אומר לו, אני מכיר אותך. הוא מתחיל דו שיח כזה, שבין מה שנקרא שודד רוצח, הבעל שם טוב מנסה להציץ לו את הנשמה. באיזשהו שלב, הבעל שם טוב אומר לו, תגיד את האמת. לא קורה לך לפעמים שאתה נכנס בדיכאון, אתה שוכב, בוכה כמה ימים, ולא איך אתה יודע, בטח שאני יודע, כי אתה יהודי. אתה יהודי וכל מה שאתה עושה לא מדבר אליך באמת. מדי כמה זמן הנפש שלך מרגישה כיוון שלא נגעת בה עדיין, אתה לא ממלא אותה בתכנים יהודיים שיכולים לתת לה מרגוע, אתה מנסה להתפרץ באיזשהו הרג, לתפיסת שלל, אכילה מרובה, עוד כל מיני דברים שירגיעו אותה, ואתה בעצמך בסופו של דבר. אז הוא אומר, תשמע, אתה צודק, אבל מי אמר לך שזה לא בא כתוצאה מזה שאני שותה הרבה משקה, ומשקה גורם לאדם לבכות אחר כך, בקיצור, היה בהם דו שיח, עד שבעל שם טוב הצליח להחזיר אותו למוטב. אבל שוב, נקודת המוצא שהבעל שם טוב נקט איתה, זה הדרך הזו ששלמה בעצם מעביר כאן בקהלת. הוא מנסה להגיע לאדם, לשכנע אותו ולהוכיח לו, אתה באמת לאני הפנימי שלך לא הגעת עדיין. אתה לא מרגיש מרגוע בנפשך עד שלא תטעין אותה במובן הרוחני, הפנימי, האלוקי, התורני של האלוקות שנמצא פה בבריאה. למה? אתה יכול לבכות שזה מיותר לך לגמרי, אבל אתה יהודי ולא תהיה לך ברירה. יהודי אתה, כזה נולדת וכזה תמות. אין לך אפשרות להימלט מזה, מכיוון שהנשמה שלך דורשת מזון רוחני, וכל זמן שלא תטעין אותה במזון הרוחני, אתה תרגיש שאתה לא השלמת את עצמך. תחפש את עצמך כל מיני מקומות, אבל אתה תרגיש לא רגוע. ולכן יהודי שמנסה לחיות במזל של גוי, זה לא הולך לו. באיזשהו שלב זה נתקע, זה לא הולך. מי שמוסר את המסר הזה ישירות, זה הפסוק של השבוע שלנו, הפסוק של שלמה אומר, פלוט, אני גם הייתי בסרט הזה, אומר שלמה, ניסיתי גם פה, גם פה, בכל הדרכים, אלוקים נתן לי את האפשרויות, ואל תחשבו שאני הייתי כמו שמשון שנפל על האף בסוף, שנכשל, שנקרו את עיניו, לי לא נקרו את העיניים, אני הצלחתי לחוות את הכל, אני רוצה להגיד לכם שאחרי הכל, זה לא זה. זה נחמד, זה טוב, יש לזה את המעלות, אבל זה המקל והבגדים, זה הכל. זה רובדים חיצוניים של הנפש. אם רוצים להגיע לפנימיות של הנפש, לכן אתם תוכלו לראות בעיני השכל, תוכלו להבין שיכול להיות בן אדם שמקל אין לו, ולבוש נפש אין לו, והוא מאושר לגמרי. למה? כי המקל והלבוש זה הרובד החיצוני. הוא לא יודע כלום. לא מדבר, בקושי מדבר איניש רצוצה. שכלו, אבל כולו שמח. בדורות הקודמים ראינו אנשים כאלה, טיפוסים כאלה. אבל יש עד היום אנשים שחיים באטמוספירה הזאת. מה יש פה בחיים האלה? עד למה אתה יכול להגיע? לאיזה עניין? אתה אומר, כמו שלמה, למה שלא תגיע, בסוף תישאר. נסך הכל מקל ובגד. אתה רוצה להגיע למשהו פנימי, שבתחושה שלך הוא יהיה עצמי? תבוא לסיור אחריי.